רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אתר מדרג, דירוג בעלי מקצוע באינטרנט. נניח שאני רוצה לקנות דירה חדשה. אתם מאזינים לפודקאסטים שלנו ואתם יודעים שאני עסוק עד מעל הראש. כנראה שאסקור את שירותיו של מתווך. והאמת, אני צריך גם שמי ויועץ משכנתאות ואולי אפילו אדריכל. אבל מאיפה אני מכיר בכלל מתווכים? ואיך אני יודע לבחור יועץ משכנתאות טוב? בדיוק בשביל זה הקימו את אתר מדרג, שלוקח את חוכמת ההמונים ומביא אותה הישר למחשב שלי. בעזרת דירוגים של אנשים אחרים, ששכרו שירותים של אנשי מקצוע באזור שלי, אוכל לבחור איש מקצוע ולסמוך עליו כבר מהרגע הראשון. עם 15 שנים בשטח וכ-4,000 בעלי מקצוע ב-68 ענפים שונים, אפשר לסמוך על 500,000 חוות דעת של לקוחות קודמים. חפשו מדרג בגוגל והורידו את האפליקציה לאייפון או לאנדרואיד.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
למי שלא חי על כדור הארץ שלנו ב-8 ומשהו השנים האחרונות ולא מכיר את משחקי הכס, נספר ממש בקצרה כי מדובר בסדרת פנטזיה המתרחשת בעולם עתיק ובדיוני. סיפור העלילה מורכב ממספר קווי התרחשות טלטלים ומלאי דרמה. בתי מלוכה ואצולה נלחמים ביניהם ובתוך עצמם, כוח שררה ופוליטיקה, בגידות, בריתות, רציחות ודמויות בלתי נשכחות משמשים בה בערבוביה. הסדרה אשר מבוססת באופן כללי על סדרת הספרים של הסופר J.R.R. מרטין, בוחנת באמצעים קולנועיים טלוויזיונים סוגיות של נאמנות, משפחה, מעמד חברתי, דת, מלחמה, חטא ועונש. אבל אחרי הכל מדובר בפנטזיה, בתסריט מדומיין המבוסס על ספרים מומצאים, שהרי המציאות, העולם שבו אנחנו חיים, שונה לחלוטין. או שמה כבר היו דברים מעולם? בדיוק לצורך העניין הזה נגיד שלום לדוקטור בועז סתיווי ממכללת אורנים. מה שלומך?
שלום שלום, מה נשמע?
מעולה. אז אני מבין שאתה צופה הדוק של משחקי הקרס וקראת את כל הספרים בשקיקה, או שאפשר להניח אחרת שאתה עדיין בתנ"ך?
כן, נשברתי מהעומס הרב
של הפרטים,
כן. אני עכשיו בתנ"ך.
הבנתי. אז תגיד לנו בועז, אנחנו הרי בעושים תנ"ך ולא בווסטרוס. וגם בתנ"ך יש מלכים ומלכות, ובעצם יש שני ספרים שלמים שנקראים מלכים א' ומלכים ב'. האם העלילה של משחקי הכס יכלה להתקיים פה באזור שלנו בתקופת הברונזה התיכונה?
כן. היום אנחנו נשמע, כן, סיפור מאוד מעניין, או יותר נכון שלושה סיפורים מאוד מעניינים.
שזה אומר שלושה פרקים?
שזה כנראה אומר שלושה פרקים, כן. שקשורים בזוג המלכותי הנוצץ של ספר מלכים, אחאב ואיזבל. שלושת הסיפורים יהיו, אחד, הסיפור של כרם נבות, שתיים, הסיפור של מות אחאב, ובסוף, הסיפור השלישי של מרד יהוא ומות איזבל. בכל אחד מהם אנחנו נעסוק גם בסיפור המקראי, אבל גם ככה נעשיר אותו במקורות חוץ מקראיים, ממצאים ארכיאולוגיים וכאלה.
אז בואו נדבר על סיפור כרם נבות, בואו שים אותנו ככה באיזה פרק, איזה פסוק, איזה ספר.
אז אנחנו נקרא את מלכים א' כ' א', שם נמצא הטקסט של כרם נבות, אבל לפני כן אנחנו נעשה איזושהי הקדמה כדי
שנבין מאיפה הגיע
בדיוק, מאיפה הזה. אנחנו נמצאים, שלא ניפול לאמצע הפרק השלישי במשחקי הכס, נתחיל מההתחלה.
אוקיי.
אז על פי הסיפור המקראי, אחרי שהממלכה המאוחדת, הממלכה של דוד ושלמה מתפלגת, שבטח נעסוק בזה גם באיזה פרק.
בטוח.
כן, זה גם, זה ההתחלה של משחקי הכס. שושלת בית דוד שולטת בממלכה הקטנה והענייה יותר, ממלכת יהודה, ובממלכת ישראל, הממלכה הצפונית, שהיא עשירה ומאוכלסת יותר, עולה לשלטון ירובעם בן נבט.
אוקיי.
אבל המצב בממלכת ישראל מאוד מסובך, בגלל שהיא כזו עשירה וכל כך מאוכלסת, 10 שבטים לעומת שבט אחד, אז כל הזמן יש שם הפיכות ורציחות פוליטיות.
הגיוני גם.
כן, אז אנחנו נמצאים עכשיו כ-100 שנים, בערך כ-100 שנים אחרי הפילוג.
זה אומר מבחינת שנים, איפה אנחנו?
אנחנו סביב 880 לפני הספירה.
אוקיי.
ואנחנו נמצאים בתרצה. תרצה, עיר קטנה, לא רחוק משכם. בתרצה יש ארמון, יושב שם אדם בשם זמרי, והוא הבין שהוא עשה את הטעות הכי גדולה בחיים שלו.
שהיא?
לפני כמה ימים הוא הרג את המלך המכהן, רצח אותו. זמרי מבין שהוא נמצא בבעיה. הוא מסתכל החוצה, מחוץ לחומות תרצה, והוא רואה שם צבא מאוד גדול, גנרל בשם עומרי, שהיה נאמן כנראה למלך, אולי אפילו קרוב משפחה שלו, לא מרוצה כל כך שרצחו את המלך, ומחליט, כן, מחליט לבוא ולרשת את השלטון. יושב זמרי ביום השביעי לאחר רצח המלך, מבין שאין לו סיכוי, כן, כמו מי זה הנרון? שורף.
גם, כן.
שורף את הבירה, שורף את הארמון, וקופץ פנימה, וככה... מת, וככה אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את עומרי, שהוא אביו של אחאב, והוא בעצם מייסד שושלת בית עומרי, והנה הגענו לבית הראשון שלנו.
לבית הראשון בסיפור שלנו, אז אני מבין שמדובר בשושלת מאוד חזקה, נכון? זה לא איזה...
שושלת מאוד מאוד חזקה, וכדי, לפני שנעסוק בסיפור קרם נבות, אנחנו רגע בוא ננסה להבין מה הקטע של, של המשפחה הזו. זה מביא אותנו למלכים א' ת' ז' 23 עד 28, ואנחנו נראה עכשיו את התיאור של שלטון עומרי. אוקיי, פסוק 23, בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עומרי על ישראל.
לקוניקה, זה משהו מאוד תמציתי.
מאוד תמציתי, ופה אנחנו פוגשים כבר איזושהי תופעה מעניינת שרק נגיד עליה כמה מילים. איך מתארחים בעולם העתיק?
איך?
איך מתארחים? זאת אומרת, אוקיי, יש את הדרך הכי פשוטה לתאריך, שזה פשוטי המשתמשים בה. נגיד, אני צריך לעשות חוזה, קניתי קרקע או קניתי אישה, התחתנתי, מזל טוב.
כן.
אז על הכתובה או על השטר, כותבים את שנת השלטון של המלך.
אוקיי, פשוט, בשנת זה וזה לשלטונו של איקס.
יופי, עכשיו השאלה, איך מתארחים את שנת עלייתו לשלטון של המלך?
אז איך מתארחים את שנת?
זה שאלה מצוינת. בספר מלכים, פשוט מה שעושים, משתמשים בממלכה המקבילה. נגיד ביהודה שולט עשה, בשנה ה-31 לשלטונו, עומרי עולה לשלטון.
זאת אומרת, בהנחה שאנחנו מבינים ויודעים מה הרפרנס בממלכה המקבילה הצמודה הקרובה.
וככה אנחנו מסודרים, כמובן יש עם זה מלא בעיות, עד היום חוקרים מתלבטים, כי באמת הכרונולוגיה של ספר מלכים היא על הפנים.
גם הגילאים עצמם לא עד הסוף מדויקים, ולפעמים יש השמטות, ובשנה 2 למלכותו, אז זה 12 או 2... דיברנו על זה גם בעבר.
יש, נכון, יש בעיות וחבל על הזמן. אוקיי, נמשיך לקרוא. אז עומרי עולה לשלטון בשנה ה-31 לשלטון עשה, הוא שולט 12 שנה, מתוכן בתרצה הוא שולט 6 שנים. זאת אומרת, הוא מולך 12 שנים, 6 שנים הוא מולך בעיר אחת, ואז הוא מחליף את בירתו. מה בדיוק קורה שם אנחנו לא יודעים, כי שוב, התיאור מאוד לקוני, כמו שאמרת, אבל... יש, כאשר עושים חישובי זמנים, אנחנו מבינים שהעלייה לשלטון של עומרי לא הייתה כל כך חלקה. מסתבר שהיה עוד אדם בשם תבני בן גינת.
אותו אין לכתר.
שגם הוא רצה להיות שליט של מלך ישראל, ובערך 4 שנים יש שם מאבק קשה. אוקיי, נמשיך. פסוק 24. מה הדבר הראשון שעומרי עושה כשהוא עולה לשלטון? ויקן את ההר שומרון מעת שמר בכיכרה עם כסף. ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה, על שם שמר אדוני ההר שומרון. במילים אחרות, בקיצור, כן, עומרי קונה את הר שומרון, ובונה שם בירה חדשה. עכשיו אתה חזק בהיסטוריה, אתה מכיר ודאי.
ודאי.
יש הרבה מאוד דוגמאות של כאשר מלך עושה מהפכה, אולי אפילו משחקי הקץ.
כן.
שמלך עושה מהפכה, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, זה להקים בירה חדשה. אני יכול לתת לך דוגמאות מהתנך, לדוגמה דוד. כאשר הוא מנצח את בית שאול, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא מבסס את ירושלים כבירתו.
זאת אומרת, אני מלך חדש, הכל מחדש, וגם המקום שלי חדש, זה
חדש,
שלי.
כן, דף חדש. יש לזה כנראה גם איזה קשר לדעת, אבל באמת, זה כבר רחוק, לא ניכנס לזה.
אוקיי, אז הוא בעצם קונה את השומרון משמר, בכיכרה עם כסף, זה הרבה כסף?
זה הרבה מאוד כסף, אוקיי. זה יופי של סכום.
ובונה את הבירה שלו.
ובונה בירה חדשה בשם שומרון, על שם שמר. אוקיי, ועכשיו בוא נראה מה הוא עושה, 25, 28, ויעשה עומרי הרע בעיני אדוני, ויהרה מכל אשר לפניו, וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו.
זאת אומרת, מלך חוטא ביותר, מלאך על ישראל, ואחאב מחליף אותו, זה מה שאני מבין.
הבנת נכון, 12 שנים מסוכמות בשישה פסוקים, שמתוכם כמה כתוב
לא
עליו?
הרבה.
כלום. זאת אומרת, הדבר היחיד שהוא יודע שהוא עשה בעצם, זה שהוא בנה את שומרון.
אוקיי, אז אולי זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, מלך שמלך 12 שנה, ובעצם לא הייתה לו השפעה גדולה.
אוקיי, וזה באמת פותח לנו, יש הרבה מאוד דיונים, גם בקבוצת פייסבוק של עושים תנ"ך וזה, באמת יש דיונים מאוד ככה מעמיקים על האסכולה הדויטרונומיסטית.
חזרנו לאסכולה.
חזרנו לאסכולה.
חביבה עליך.
אז בוא נזכיר קצת.
אוקיי.
אז עכשיו אני באמת מציג אותה, מציג את העניין ככה יחסית, לא מעמיק, לא חופר, אבל בואו נגיד עוד פעם כמה דברים.
את עכשיו, הקווים הכלליים.
את הקווים הכלליים. האסכולה הדויטרונומיסטית, האסכולה שכותבת את ספר מלאכים, אפשר להגיד עליה שני דברים. אחד, הכותבים הם משבט יהודה.
וזה חשוב, כי הפוליטיקה
חשוב.
פה משחקת תפקיד קריטי.
כן, והדבר השני, הדבר השני זה שהם חיים וכותבים על אירועים שקרו הרבה מאוד לפניהם. ועכשיו פה בעצם...
זאת אומרת, פוליטיקה, חוסר ידע, אינטרסים והכל ביחד.
בדיוק, פה הכל מתערבב. עומרי, אנחנו יודעים ממקורות חוץ מקראים, לא נזכיר כל כך, אבל רק נגיד דבר אחד. עומרי היה אחד המלאכים הכי חזקים בהיסטוריה של ממלכת ישראל.
בניגוד ל-12 הפסוקים, העלובים האלה שהוא מקבל.
כן, עומרי היה אחד המלאכים הכי חזקים, ואפילו אפשר להגיד, כאשר בהמשך האשורים פוגשים בממלכת ישראל, לפעמים זה אפילו הרבה שנים אחרי שעומרי ובניו נעלמו, עדיין השם של ממלכת ישראל זה בית עומרי. זאת אומרת, מלך מאוד דומיננטי.
לא קוראים לזה בני ישראל, אלא ממלכת בית עומרי.
ממלכת בית עומרי.
אוקיי.
אם כך, אנחנו יכולים להגיד שהאסכולה הדויטרונומיסטית אולי כותבת כל כך בקיצור, אחד, מפני שהיא לא מתעניינת בו, כי אנחנו יהודאים, אנחנו מתעניינים בבית דוד.
לא, ההיסטוריה שלנו. בסדר, זה המלך אחד כזה.
יאללה, שאלך, כן. והדבר השני, זה שהם חיים הרבה מאוד אחרי.
ואז הם אולי לא יודעים.
אז אולי הם באמת לא יודעים, הריחוק הגיאוגרפי והטמפורלי.
נראה לי שהאמת היא איפשהו באמצע פה.
ביחד, כן, סביר מאוד להניח ששני הנתונים האלה מתחברים. אבל לשמחתנו באמת יש לנו נתונים חוץ מקראיים ופלוס עוד כמה פסוקים אחר כך נדון באחאב, אז יש גם בפרקים שעוסקים על אחאב גם כמה פסוקים שדנים בעומרי, אז אנחנו יכולים להגיד עוד שני דברים שאנחנו לומדים עליו. אחד, זה שזמן קצר לפני שעומרי עלה לשלטון היו ככה יחסים די ראויים בין ממלכות יהודה וישראל, מלחמות אחים, אנשים מתים, ממש, שוב, אמרת משחקי הכס, אני כבר לא יכול להגיד שום דבר, ממש זה. ואנחנו יודעים שעומרי כנראה מצליח לשקם את היחסים בין שתי הממלכות. עכשיו, היחסים כל כך משתקמים עד כדי כך, שיש הרבה מאוד חוקרים שטוענים שזה לא רק שהיחסים נעשו טובים יותר, אלא ממש ממלכת ישראל משתלטת על ממלכת יהודה.
זאת אומרת, זה לא יחסי ידידות כבר, אנחנו ממש מדברים על יחסי כובש או יחסי מעלה מס לממלכה החזקה.
באחד הפרקים הקודמים הזכרנו את קונטלת הג'רוד, איפה שנזכר השם של יהוה ואשרתו. קונטלת הג'רוד, לדוגמה, זה אתר שנמצא בגבול שבין ישראל של היום לסיני, אפילו קצת מעבר לגבול, זאת אומרת ממש בקצה הדרומי של ממלכת יהודה. עם זאת אנחנו יודעים שמדובר באתר ישראלי.
זאת אומרת ההשפעה הגיעה עד לשם וזה מעלה שאלות איך.
נכון, מאוד קשות, אנחנו גם נראה את זה בפרק הבא.
אוקיי.
הדבר השני שאנחנו יכולים לראות זה שהיחסים בין ממלכת ישראל להרי הנמל, הפיניקיות, צור, צידון, גבל, כל הערים שיש שם, מאוד מתחזקים, אנחנו רואים שמתחילים קשרי נישואין בין בתי המלוכה הפיניקים ובית המלוכה הישראלי, ואנחנו עכשיו נפגוש את איזבל.
שמאיפה היא מגיעה?
שהיא מגיעה, היא ביתו של מלך צור, והיא תתחתן עם אחאב.
זאת אומרת, בוא נגיד שוב, בדיוק כמו משחקי הכס, נישואים הם כמעט תמיד בעולם העתיק הם פוליטיים.
כן, וסביר מאוד להניח שעומרי כבר מתחיל לארגן את כל לשפר את היחסים.
ואגב, גם על זה דיברנו באחד הפרקים הקודמים של עושים תנ"ך, שממלכת יהודה הייתה מאוד מסוגרת, קצת מפגרת בהתפתחות שלה מבחינה טכנולוגית ואוריינית. לעומת זאת, ממלכת ישראל הייתה עם הפנים, נקרא לזה, למערב של היום, לפיניקים,
כן,
לצפון, נכון. לקדמה.
אז מיד אחרי ששת הפסוקים האלה שמספרים לנו על שלטון עומרי, אנחנו מתחילים לקרוא עדיין מלכים א' ת' ז', 29 עד 34, בוא נגיד רק איך אחאב גם עלה לשלטון.
אוקיי.
אז נתחיל ב-29, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה.
הרבה נשמע לי.
וואו, יחסית לממלכת ישראל ששם מלכים מתחלפים כמו גרביים, 22 זה וואו, זה מטורף. זה מראה כמה הבן אדם חזק, כמה שלטונו יציב. עומרי והבן שלו עושים פה כנראה משהו טוב. 30-31, אנחנו מעמיקים קצת על אחאב, ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני, מכל אשר לפניו.
למרות שנאמר על אבא שלו שעשה מכל אשר לפניו, אז הוא עוד יותר.
עוד יותר גרוע.
כן.
וזה באמת, דרך אגב, והרע, שוב, הדויטרונומיסטים, האסכולה הדויטרונומיסטית כתבה את הספר מלכים, אתה לא תמצא שם אפילו מלך ישראלי אחד, שעשה טוב בעיני אדוני.
הבנתי.
הם מלכלכים על כל מלכי ישראל.
אגב, זה מוטיב חוזר, בית אבס ובית אומיה, הקתולים והפרוטסטנטים, כולם אומרים, אלה שהיו לפנינו, עשו את הרע.
אז כל פעם, כן, כל פעם שיש, איך נגיד, היסטוריון של החצר, אז הוא ילכלך על ה...
המנצח קובע את ההיסטוריה, זה הרבה פעמים קורה. אוקיי.
ויהי, אנחנו בפסוק 31, ויהי הנקל לכתו בחטות ירובם בן נבט. היה לו כל כך קל ללכת בחטות ירובם בן נבט, שזה המלך הראשון שיסד את ממלכת ישראל, אז הוא החליט קצת
להתפרע.
ויקח אישה את איזבל בת את בעל, מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל, וישתחו לו.
אני חייב הערה פה, גם זה מזכיר לי את הפרק שהיה עם שחר על השמות בתנך, את בעל איזבל ועבד את הבעל, זה לא סתם.
זה לא סתם. עכשיו, הכותב אם כך טוען שאחאב מתפרע. מה ההתפרעות? הוא מתחתן עם איזבל, שאישה לא מממלכת ישראל, היא מממלכת צור, פיניקית, ומסתבר שהיא מביאה איתה את התרבות שלה, היא מביאה איתה את הדת
טוב,
שלה.
זה רק הגיוני, אבל תשמע.
היא לא יכולה להישאר לבד, היא כן. חייבת את השמירה של האלים, אבל הכותב רואה את זה מאוד בחומרה, והוא אפילו, הוא אומר, כך הוא טוען בהמשך הפסוקים, שהיא גרמה לאחאב להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. באמת, הוא מאוד לא אוהב את זה.
אז למה בעצם היה חשוב בו אז לדבר על הפסוקים האלה? מה הם לימדו אותנו?
בממלכת ישראל עולה עכשיו בית מלוכה חדש, שישלוט בעצם בפרקים הבאים שלנו, הפסוקים האלה מציגים את יחסי הכוחות במשפחה. אנחנו ננסה להבין בעצם איך איזבל ואחאב, איך הם מתנהגים בבית, איך הם מתנהגים
ולמה?
בחוץ, וכן, ואיך זה משפיע גם על כל העם. עכשיו כל זה פותח בעצם פרק מאוד מאוד מעניין על התפיסות של כותבי המקרא והיחס שלהם לנשים. זה באמת, זה פרק נפרד, אבל כמה מילים על זה אני חייב להגיד. על קצה המזלג, המודל התנכי לאישה טובה.
במרכאות, כן.
אישה טובה, בלי כן. מרכאות, אישה
אוקיי.
טובה, אישה טובה, בני ברק. היא אישה טובה, חסודה, יושבת בבית, כנועה, מצייתת לבעלה. היא כן יכולה, שרה לפעמים עושה שטויות, רבקה עושה שטויות, אבל יש את הדרך הנשית, שהדרך הנשית זה התכונות הנשיות, החוכמה, הרמומיות, אבל...
זאת אומרת, אם היא כבר עושה, זה צריך להיות במשהו... ארמומי, משהו חכם.
ולעומת זאת, האישה הרעה היא בדרך כלל מוצגת בתנך כנקרא לזה המודל של האישה הזרה. האישה הזרה היא חזקה, היא פתיינית, מינית, לא סתם פתיינית,
כן,
פתיינית
כן.
מינית. היא יוזמת, היא כוחנית.
זה מזכיר לי דלילה למשל, מסיפור דלילה
ושמשון. למשל לדלילה. ואם הייתי צריך להשתמש במילה אחת שתסכם את זה, הייתי אומר אפילו גברית. ועכשיו כותבי המקרא מבועתים מהרעיון הזה, אפשר לשמוע את זה במגילת אסתר, שהחשברוש שם אומר, אם לא נעצור את המחשב אחרי שהם ראו מה ושתי עושה, אז כל אנשים השתלטו, כן, תקרוס החברה, אז הם מתים מפחד, הם מתארים תמיד את האישה הזרה כמפרקת משפחות, כמפרת סדר חברתי, וכך בדיוק תפעל גם איזבל.
וגם לזה אני חייב להגיד איזושהי הערת ביניים, יש לנו הרבה נשים זרות במקרא, וגם זה אולי שווה איזשהו פרק של עושים תנך בהמשך.
כן, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אבל שימו לב, איזבל תשתמש בתכונות האלה לרעה, לפעמים יש נשים זרות שמשתמשות בדיוק בתכונות האלה לטובה.
למשל?
מה זה לטובה? שהכותב אוהב אותם. לדוגמה רות שמפתה את בועז ומשתמשת במיניות שלה, אבל מתוך זה בסופו של דבר יוצא דוד.
כי סבתא רבתא של דוד המלך, אוקיי.
ואם תרצו הסיפור של יעל, יעל שרוצחת את סיסרא, היא מפתה אותו לבוא, ודופקת לו פטיש בראש עם היתד, והוא קורע בין רגליה, ביטוי מאוד מיני, אבל זה טוב, כי היא שיתפה איתנו פעולה, והרגה את אויבינו, אז זה הכל בסדר. איזה ולעומת זאת הרבה יותר מפחידה.
אוקיי, אז אחרי שקיבלנו קצת רקע על דמויותיהם של אחאב ואיזבל, בואו ניכנס לסיפור הראשון,
אז אנחנו
בעצם
נכנסים.
כרם נבות.
אנחנו נכנסים לסיפור כרם נבות, לסיפור הזה אנחנו נקרא כאמור את מלאכים א' כ' א', יש גרסה נוספת קצרה יותר של הסיפור, שאנחנו קצת נזכיר ממנה בהמשך, כמה פרטים, נעשה קצת השוואה קצרה, הסיפור השני מופיע במלאכים ב' ת', 21 עד 26.
זמן כתיבת הסיפור הזה אנחנו יודעים?
הזמן של הכתיבה מאוד נתון בספק, נתון במחלוקת. יש הטוענים שמדובר בסיפור מאוחר מהתקופה הפרסית. יש הטוענים שזה ממש סיפור שעם גרעין היסטורי. אנחנו לא ניכנס עמוק, אבל בסוף סיפור כרם נבות קצת כן נדון בזה.
אוקיי, זאת אומרת אנחנו לא יודעים אם זה יצירה ספרותית, משהו שנלקח מהאזור, פיקציה, אין לנו מושג.
נכון, אנחנו נחשוב יחד בסוף הסיפור.
אוקיי.
אז נתחיל את הסיפור, קדימה, מלאכים א' כ' א', פסוק אחד, פסוק אחד של הסיפור, הרבה מאוד סיפורים, אנחנו מכנים אותו חוקרי המקרא, מכנים אותו אקספוזיציה, אקספוזיציה זה בעצם פתיחה שמציגה את הפרטים הכי חשובים לסיפור, בדרך כלל מדובר בזמן, מקום ודמויות, לפעמים יש עוד שני פרטים, שזה הבעיה ורמז לפתרון, אז בואו נקרא את פסוק אחד. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי, אשר בישראל,
הגיוני,
אצל לכל אחאב, מלך שומרון. עכשיו בואו נראה מה יש באקספוזיציה. הזמן, אחר הדברים האלה, אחרי הפרק הקודם, לא מעניין אותנו.
אוקיי.
המקום מאוד מעניין, המקום הוא ארמון אחאב בישראל. ישראל מזוהה כיום עם תל ישראל, לא רחוק, שיוצאים מאפולה, ממגידו, שם זה נמצא, תל ישראל, בעמק ישראל. והדמויות המוזכרות הם נבות ואחאב. אחאב הוא כאמור המלך, נבות, תכף נפגוש בו, ננסה להבין מה הוא רוצה. הפסוק הזה גם מציג בפנינו את הבעיה שתלווה אותנו לאורך כל הפרק. ליד היכל אחאב, ליד הארמון, יש כרם, הכרם שייך לנבות.
אוקיי.
ואחאב מאוד ירצה אותו.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. מי שמאזין לפודקאסטים בארצות הברית לא יכול לפספס את הפרסומות של קספר, מותג מזרנים שמפרסם במאות פודקאסטים, והוא אחד המפרסמים הגדולים בתעשיית הפודקאסטים הצעירה גם שם. קספר הובילה בשנים האחרונות שינוי צרכני בתחום מוצרי השינה, ועכשיו פנדה מביאה את המהפכה הזו גם לישראל. איתי באולפן, אננדה, מנכ"ל החברה. היי אננדה.
היי רן.
אוקיי, לטובת מאזינים שלא יצא להם בשנים האחרונות לקנות מזרן, תאר לי את החוויה המסורתית של קנייה כזו.
בדרך המסורתית של רכישת מזרון, אתה אמור לקבל את ההחלטה על בסיס זה שתשב או תשכב על מספר גדול של מזרונים, כל אחד למשך כמה שניות, ותנסה לאתר את מה שמרגיש לך הכי נוח. הבעיה עם השיטה הזאת זה שכמה שניות על מזרן בתוך חנות, זה לא באמת אינדיקציה לחוויית השינה שתהיה לך על המזרן, בעיקר אם בדיוק שכבת על 10 מזרונים לפני כן. יש שיטה חדשה היום לקנות מזרונים, הרכישה נעשית אונליין בלחיצת כפתור, והמזרונים מגיעים אליך הביתה מגולגלים בתוך קופסה ל-100 לילות ניסיון. אם מאיזושהי סיבה המזרון לא לסביעות רצונך, אתה יוצר איתנו קשר ואנחנו באים לאסוף אותו חזרה ומחזירים לך את מלוא כספך. אני יודע שהרבה אנשים חוששים לבצע רכישה של מוצרים כמו מזרון באינטרנט, אבל למעשה אין דרך יותר בטוחה לקנות מזרון. כל הסיכון הוא על החברה, הצרכן יכול רק ליהנות.
מה מיוחד במזרון שלך פני מזרונים אחרים?
החומר הכי יקר בייצור של מזרון זה ספוג הזיכרון, מה שמוכר בישראל גם בשם ויסקו. אנחנו בחרנו להכניס 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון למזרון שלנו, שזה יותר מכמעט כל מזרון אחר היום בארץ, למעט כאלה שעולים 10,000 שקל ויותר. אחד מהדברים החשובים ביותר במזרוני ויסקו הם הטכנולוגיות של הוויסות טמפרטורה. אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה המוכרת של מיקרו קפסולות של ג'ל שמושתלות לתוך ספוג הזיכרון, וגם בטכנולוגיה חדשנית של בד מבסס טמפרטורה, קרוי Ice Fabric, שמוליכה את החום הרחק מהגוף אל קצוות המזרון, ושומרת על סביבת שינה נעימה וקרירה. מהבחינה הזאת זה מזרון שהוא מותאם במיוחד לאקלים הישראלי.
אחלה, תודה רבה, אננדה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandas.co.il, pandazzz.co.il, מזמינו מזרן, טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandas.co.il.
רבות של...
טוב מאוד שהפסקת, זה היה תזמון טוב.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז יאללה, נתחיל בסיפור. בין פסוקים 2 ל-7 אנחנו פוגשים את האירוע, פוגשים את הסיפור, אבל להפתעתנו הסיפור הזה מיד נראה מתואר 3 פעמים. יהיה פה דו שיח בין אחיו לבין אבות שמתואר 3 פעמים, כל פעם מנקודת מבט אחרת.
אבל אנחנו יודעים שכותבי התנ"ך נוטים לקצר, אז למה 3 פעמים?
הם כנראה רוצים שאנחנו נעשה השוואה וננסה להבין את המסקנות. אוקיי, אז התיאור הראשון מופיע בפסוקים 2 ו-3. וזה הולך כך: וידבר אחיו אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, או אם אתה רוצה אם טוב בעיניך, יאללה, אתנה לך כסף מחיר זה.
סך הכל הגיוני, אני חייב להגיד.
כן, אחיו מרוצה מעצמו, אני מלך טוב, אני לא לוקח כל מה שאני רוצה, אני בא, מציע לו, מאוד רוצה את הכרם, אבל הנה, כך כסף, יותר, כן, מחיר טוב יותר, או כך כרם טוב יותר, אני יופי של מלך.
אוקיי.
אבל בפסוק 3, להפתעתנו, אנחנו רואים את תשובת נבות, ויומר נבות אל אחיו, חלילה לי מאדוני מיתתי את נחלת אבותי לך. בשום פנים ואופן, אומר נבות, אני לא מוכן לתת את הכרם.
ולמה?
ולמה הוא נותן כנראה שתי סיבות. חלילה לי מאדוני, אדוני מוזכר, סימן שזו כנראה סיבה דתית. ואכן, כשאנחנו קוראים את סוף התורה וקוראים את יהושע, אנחנו רואים שמי שאחראי על חלוקת הנחלות, בין השבטים, בין המשפחות, זה אדוני. אסור סתם ככה ש... שנחלה תינתן לאדם אחר.
להוציא רכוש למישהו שלא מהשבט שלך.
נכון, זה חטא. הבעיה השנייה, הוא אומר, מיתתי את נחלת אבותיי לך. לי אסור, סיבה חברתית, זה טבו, שאני אתן את נחלת אבותיי לך. השתגעת?
זאת אומרת, אנחנו שורשים פה מימים ימים, מאיפה הגעת?
מאיפה באת? זאת אומרת, הוא בעצם משלב פה שתי סיבות דתית וחברתית, למה הוא מסרב?
אוקיי.
התיאור השני של השיחה מופיע בפסוק 4. ויבוא אחיו אל ביתו שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויומר לא אתן לך את נחלת אבותיי.
מה ההבדל? תסביר.
אחיו צועד עכשיו אל הארמון, והוא חושב, הוא מנתח בראשו את השיחה. זאת אומרת שהתיאור הראשון היה התיאור של הכותב, ועכשיו אנחנו נמצאים באינטרפרטציה. אחיו מדמיין מה קרה שם, ותראה מה הוא עושה. מדמיין את תשובת נבות כך, לא אתן לך את נחלת אבותיי.
זאת אומרת, יש הסבר אחד.
הסבר אחד. ההסבר הדתי, חלילה לי מאדוני, ירד, נעלם.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, יש לנו את הסיפור האמיתי, שעליו מספר לנו הסופר המקראי.
כן, מנקודת המבט של הכותב.
ויש לנו את נקודת המבט השנייה, מה חושב אחאב בראשו, שגם זה מספר לנו הסופר המקראי, כשיש לו כוונה מסוימת שהוא רוצה להעביר, ופה הוא משמיט בעצם את הסיבה השנייה.
כן, אחאב כנראה מתחיל לכעוס. אחאב, הסירוב שלו נראה, של נבות נראה לו לא לעניין, הוא כועס, הוא פגוע, הוא חוזר לארמונו, והוא לא מבין מה קרה פה, ותראה מה הוא עושה בארמון, נשכב במיטה, מסרב לקום לארוחה.
זה מלך זה.
זה מלך זה. זה
ילדותי, לא?
אז אני אגיד לך, אני פוגש הרבה חבר'ה כאלה, אבל הם בני 16, אוקיי. הוא כאילו תורק את הדלת, אני זה לא רוצה, אני תינוק, לא רוצה, אני עצבני.
ג'ופרי כזה.
כן.
אוקיי.
עכשיו איזבל מחכה למטה באוכל ליד השולחן, ובעלה, המלך ישראל, לא מגיע. מחליטה לראות מה קורה, היא הולכת לחדרו, דופקת בדלת, אף אחד לא עונה, פותחת את הדלת, אחאב שוכב על המיטה עם הגב אליה, פנים לקיר, ודאי גם מוצץ אצבע, שאלת אותו, מה קורה, בן אדם? ואז בפסוק 6, מגיע התיאור השלישי. התיאור השלישי הוא כיצד אחיו מתאר לאיזבל מה קרה בכרם. והוא אומר כך, וידבר אליה, כי ידבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך כרם תחתיו, ויאמר לו, אתן לך את כרמי.
זהו.
זהו. איפה הסיבה הדתית? חלילה לי מאדוני. איפה הסיבה החברתית? נחלת אבות? שום דבר.
זאת אומרת, העצבים שלו, והכעס שלו, והילדותיות שלו, אמרו, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, זה מה שהוא שמע.
תראי אותם עכשיו איך איזבל שומעת את השיחה. טעמי המקרא בעצם לא אומרים לנו איך לקרוא את הפסוק. אני אציע לך קריאה
מסוימת. אתה הבמאי שמשחקה.
אני הבמאי.
כן, אנחנו מדברים על התסריט. אוקיי.
בדיוק. ותראה מה איזבל בעצם שומעת. אז כך, הוא אמר לה בפסוק 6, וידבר אליה, אחיו מדבר אל איזבל, כי ידבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך כרם תחתיו, תראי זה מדליק אני, ותראי מה הוא אומר לי, ויאמר, לא אתן לך את כרמי.
זאת אומרת, משהו מעליב, משהו אישי, חוצפן אפילו.
הוא שם את הדגש עליך, למישהו.
זאת אומרת, המלך מגיע, ואני אומר, לך אני לא נותן.
אבל אם מישהו אחר היה בא,
אולי.
כן. זאת אומרת, הוא מציג את נבות כחוצפן, כמורד ואיזבל. נסיכה מבית המלוכה פיניקי, כשהיא שומעת את
לא.
את הלא בצורה הזו, את הלכה, קופצים לה פיוזים. ותראה איך היא מגיבה. פסוק 7, יונה לאחאב, אתה הראשון באלף, השני בעין, אתה עכשיו תעשה מלוכה על ישראל. קום, תתחיל להתנהג כמו מלך. איך אתה מתנהג?
כן.
זה מה שהוא אומר לך וככה אתה מגיב. אבל שימו לב, שוב, הנה טעמי המקרא חוזרים. בטעמי המקרא חסר סימן פיסוק אחד שאנחנו משתמשים בו היום, ואולי גם מתאים לפה. בוא תראה, אני יכול גם להקריא את זה אחרת. יכול להיות שהיא אומרת כך, אתה עכשיו תעשה מלוכה על ישראל.
זאת אומרת, סימן שאלה.
כן, יסמרטוט, אתה רוצה להיות מלך ישראל? תראה איך אתה מתנהג. עכשיו, okay. לא משנה אם אנחנו שמים את זה עם סימן קריאה או סימן שאלה, איזבל ממשיכה, קום, אכול לחם ויטב לבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי.
אני אראה לך מי לובשת את המכנסיים בבית.
מתחרטת okay. קצת שהתחתנתי איתך, אתה לא גבר כמו אבא
אבל
שלי.
אבל בוא נסדר את העניין.
אבל אל תדאג, אני אסדר, כן, אצלי הבא, אצלי הפתרונות. בפסוקים 8 עד 16 אנחנו יכולים לראות את הדרך שבה פתרה איזבל את הבעיה. הדבר ראשון שהיא עושה היא שולחת אגרות חתומות בחותם אחאב. היא לוקחת את החותם של אחאב, שמה לאגרות, היא מפנה את האגרות, ממנת את האגרות אל הזקנים, אל האנשים הכי חשובים בישראל, החברים של נבות, מנהיגי ישראל, והיא משתפת אותם במזימתה, היא כותבת להם כך. עליכם להכריז צום, עליכם לכנס את העם, להושיב בראש העם את נבות, ופתאום, באמצע הצום, באמצע הכינוס, אתם תמצאו שני עדי שקר שיבואו ויעידו שנבות כילל, כתוב ברך, אבל אנחנו מבינים שזה כילל, שנבות כילל את המלך ואת אלוהים, ובעקבות זאת תוציאו את נבות להורג בסקילה.
אוקיי, מה כל כך חכם בתוכנית הזאת?
היא זבל גאונה.
למה?
היא גאונה, היא מחייבת את זקני ישראל להשתתף בתוכנית שלה. היא כמובן הייתה יכולה לקחת, לשלוח מתנקשים, להרוג את נבות, ולהביא אותה אליה לארמון ושם לעשות את המשפט. אבל אז כולם היו חושדים. היא בעצם גורמת לחברים של נבות, היא יודעת שהם מפחדים ושהם ישתפו פעולה.
ואז הם בצד שלה.
ואז הם בצד שלה, וככה אף אחד לא יחשוד.
עכשיו, למה צום? מאיפה הצום הזה הגיע?
זה שאלה מאוד קשה שאני לא ממש יודע. עכשיו, יש כל מיני הצעות, אני אתן לך הצעה אחת. אנחנו רואים בהרבה מסיפורי התורה שיש מצב חירום שלא יודעים כל כך איך לנהוג, מכריז מנהיג האומה צום, ואז מה שקורה זה בעצם הליך משפטי מזורז. למשל בפרשת החן ביהושע זין, יהושע צריך להוציא אותו להורג מהר, אז הוא מכריז צום, ובעקבותיו השופטים יכולים לעשות גזר דין מהיר. אם תרצה, יש פה בעצם לינץ' בחסות החוק. כאשר אנחנו מכריזים צום, אנחנו לא נותנים לנאשם מספיק זמן כדי להגן על עצמו. הדבר המעניין הנוסף, שבעצם מראה כמה הגברת הזו גאונה, היא מאשימה אותו בשתי האשמות, כללת האל וכללת המלך.
למה צריך את שניהם?
זה בדיוק הבעיה. אם היא תאשים אותו בכללת המלך, הוא יוצא להורג, והיא תוכל גם להשיג את הכרם, אז למה צריך את כללת האל? זה מיותר, אי אפשר להרוג אותו פעמיים.
אז למה צריך את כללת האל?
זו שאלה מצוינת, לא כתוב, אני מניח שהיא עושה את זה כדי, שוב, כדי להסיר כל חשד שהיא ובן זוגה ואחיו מעורבים בסיפור.
אוקיי.
וככה יכול להיות, דרך אגב, וואלה, אנחנו מגינים על
גם על כבוד המלך, גם על כבוד האל. והאל ממנה את המלך והכל מסתדר.
ויופי, כן.
אוקיי.
בעקבות התכנון המדויק, אין לאנשי ישראל, לזקני ישראל, שום אופציה אחרת, חוץ מאשר למלא את פקודתה, לא מפקפקים, מבצעים את הצום, מזמינים אותו, נבות מאושר, יושב בראש העם, ופתאום בתוך שתי שניות מגיעים שני עדי שקר, הופכים את המצב על פיו, הוא לא מבין מאיפה, מי מנהיג, הוא הופך לנאשם בתוך שתי שניות, וכמובן מוצאים אותו מחוץ לעיר, סוקלים אותו.
אחיו משתף פעולה באופן מלא בעניין הזה, כי אני לא שומע את קולו.
את אחיו זה לא מטריד, כן? לפני שנייה הוא פגש אותו, והכל היה בסדר, היה חיוני, התלוצץ עם רופאה, והנה פתאום מת. אוקיי. והכרם שלי לא שואל שאלות, יורד לכרם, כמו שהיא אומרת לו, יורד לכרם, תירש אותו, יורד, אני מדמיין אותו ככה, מדלג כזה בירידה, איזה כיף, יש לי כרם, יש לי כרם. כן, עכשיו לפני שנתקדם להמשך הסיפור, אני רוצה שנעיף מבט אחרון בפסוק אחד באקספוזיציה. בפסוק אחד אמרנו שהאקספוזיציה מציגה את הפסוקים, את הפרטים הכי חשובים בסיפור. כך נכתב, ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל אחל אחאב מלך שומרון. עכשיו, אמרנו שהאקספוזיציה מציגה בעצם את הפרטים הכי חשובים. לא חסר לך איזה מישהו?
לי אישית חסרה הגיבורה הגדולה של הסיפור. איפה היא זבל?
איפה היא זבל? היא עשתה הכל, אבל לא, היא לא מופיעה כאן.
למה?
זו שאלה מצוינת, ואני רוצה עכשיו, כדי לענות על זה, אני רוצה למשוך את תשומת לבך לעוד שני פרטים. שים לב איך מכונה נבות, הוא מכונה הישראלי, ואיך מכונה אחאב?
מלך שומרון.
מלך שומרון.
וזה לא סתם.
זה לא סתם, כנראה מה שהכותב רוצה לעשות, הוא רוצה כבר בפסוק הראשון להגיד לנו, חברים, קוראים יקרים, יש פה רק דמות אחת חשובה, וזה אחאב. וזו גם הסיבה שהיא זה ולא נזכרת. עכשיו, okay. כדי להראות עד כמה...
אתה מדבר על רמת האחריות.
על רמת האחריות. Okay. וכדי להראות עד כמה האחריות של אחאב גדולה, הוא גם מציג אותו אמנם כמלך, אבל מלך שומרון. נבות הוא הישראלי, הוא המקומי, אחאב הוא הפולש, הוא הזר, הוא מגיע משומרון. עכשיו באמצעות האקספוזיציה, באמצעות הפסוק הזה, הכותב בעצם מטיל עליו את כל האחריות, אומר, כל האחריות הביצועית והשילוחית, לא משנה, לא ידעתי, כן ידעתי, הבן דוד שלי, עורך דין, אשתי,
אשתי
אמרה לי, זה לא אני, לא תופס, חבר, אין דבר כזה, לא ידעתי.
נזכיר, שומרון, הרי שומרון, ישראלי, עמק ישראל.
עמק ישראל, רחוק, שום דבר, לא מעניין אותי, אחאב, אחראי, וכל זה באמצעות שלושה, שני ביטויים והחסרונה של איזבל.
אוקיי, אז אם הוא כזה חוטא, הוא צריך גם לקבל בראש, אני מניח.
אז יאללה, מגיע העונש. בפסוקים 17 עד 29 אנחנו קוראים על העונש, יש הרבה מאוד חוקרים שטוענים שזה תוספת מאוחרת שלא שייכת לסיפור, יהיה לנו מה להגיד על זה בפרק הבא. אבל עכשיו אנחנו קוראים, ממשיכים, רצים. אז הנה מגיע החבר שלנו, אליהו, כבר פגשנו אותו.
אליהו,
כן.
אליהו הנביא.
אליהו התשבי, הנביא.
התשבי, הגלעדי.
הנביא, שכן, שבא, בכל פעם שאחיו עושה משהו רע, מגיע
אליהו. האיש נעים ההליכות הזה ונותן את דברו.
בדיוק. כן. עכשיו, אלוהים פונה אליו ואומר לו, דבר ראשון תגיד לאחיו את המשפט האלמותי, הרצחת וגם ירשת, מגיע מפה, מהסיפור.
פסוק 19.
פסוק 19, ושנית, תמשיך ותגיד לו מה העונש. העונש הוא, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים גם את דמך גם אתה.
זה אומר משהו מאוד אכזרי, מאוד משפיל.
באותו מקום שבו אתה התנהגת כך, כך גם יקרה לך.
זה מעיד גם על מוות אלים, שדם אלים. נשפח, זה לא מיטת נשיקה, כן?
אמרת, משחקי הכס, כן? אני צריך לספק פה את הסחורה. אחאב, כבר ראינו כמה הוא תינוקי וילדותי בפרק הזה, גם הפעם הוא לא מקבל אחריות, איך שהוא שומע את אליהו צועק, הוא צועק לו חזרה, המצעתני אויבי, אני לא עשיתי כלום, אתה רודף אחריי, אתה פשוט אתה בכל פעם, אתה עוקב אחריי, אתה סטוקר, אתה מחפש דברים שאני זה, התקשורת עוינת, אני לא שום דבר כלום. לא עשיתי.
אוקיי.
אליהו לא נגרר לוויכוח הילדותי, אלא מיד מסביר, לא מדובר כאן בעניין אישי. לא אני אוכר ישראל, אלא אתה ובית אביך ואתה ואיזבל. אתם מכורים לעשיית הרע, וכיוון שכך אתם הולכים להישמד, וגם איזבל יגיע חלקה, גם היא תמות מוות אלים ומשפיל. הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל, בעיר ישראל, שם הכלבים יאכלו אותה.
אוקיי, ואחאב מה אומר בשלב הזה? אני מניח שזה נפל עליו כרעם ביום בהיר, הסיפור הזה.
התגובה של אחאב לדברים סופר מפתיעה, מופיעה בפסוק 27, ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בצרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך עת.
הוא מתחרט.
מתחרט, מנהגי אבלות, קורע בגדים, צם, לובש שק, ולכן אלוהים החליט להיות קצת רחמני. אחאב אמנם ימות מוות אלים, אבל השושלת שלו לא תיפסק עם מותו, אלא תשרוד עוד קצת לדור של בניו, ורק אז היא תושמד. אני דרך אגב קצת כועס פה על אלוהים, לא מוצא חן בעיניי. כן, אוקיי, כאילו כי... מה, בן אדם רוצח וזה אומר סליחה שם זה, אז הכל יהיה בסדר? כאילו,
כן, אבל מה... אני אקח את התפקיד שלך כרגע, no. מאוד יכול להיות, אני מציע שהסיפור נכתב המון שנים אחר כך, וכבר ידעו שההמשך לאחאב, לבית אחאב, לבית עומרי, יורם בנו, לכן שיפצו קצת את הסוף.
סביר מאוד להניח. אוקיי. עד כאן הסיפור המקראי, ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם, כן, לצריך ג'יפים, זה תנ"ך, ארכיאולוגיה וזה, אוקיי. יוצאים לתל ישראל.
אוקיי. יש מקום כזה פיזי?
יש מקום פיזית, אפשר ללכת לבקר, גם שמור, לא רע. בין 1990 ל-1996 נערכו בתל חפירות, נועלו על ידי פרופסור דוד אוסישקין, אוניברסיטת תל אביב. בחפירות התגלה מתחם מאוד מעניין, מתחם רבוע, גודל כ-40 דונם, לא קטן.
לא קטן.
מבוצר בחומת סוגרים.
תסביר לי מה זה חומת סוגרים.
חומת סוגרים זה אומר חומה שהיא בנויה מחדרים ריקים.
משהו בדומה למצדה, החומה הפנימית.
את החומה מקיף חפיר, ובפינות החומה יש גם ארבעה מגדלים, ארבע פינות, ארבעה מגדלים.
זאת אומרת, משהו מבוצר
מאוד
גדול.
מאוד מוגן, בית שער גדול, גם כן השער מוגן. יופי של מקום. בתי המגורים שהתגלו באתר לעומת זו, ככה עלובים קצת, קרמיקה ביתית, לא ממש התגלה ארמון.
זאת אומרת, מתחם מאוד גדול, מאוד מבוצר, בנייה מאוד מסיבית, אבל בתוכו...
היינו מצפים לארמון, והארמון לא נמצא. אוקיי, מצד שני, זה? יכול להיות שהארמון, מה שנקרא אירוזיה, שחיקה, יכול להיות התל קצת שחוק, לא קצת, הרבה שחוק, יכול להיות שבמקום שהוא שחוק, שם שכן הארמון, אוקיי. בחלק הצפוני.
אז, כן. אז למה להקים מתחם כזה גדול, שרובו, כמו שאתה אומר, ריק?
זה שאלה מצוינת. החופרים גם חשבו על זה, והם טוענים שבעצם מה שיש בישראל, זה בעצם מרכז צבאי אדמיניסטרטיבי של בית עומרי, שם ישבו כוחות רכובים, פרשים, מרכבות, ובכל השטח הריק הזה בעצם, יחסנו את המרכבות, ושם אולי הם גם יתאמנו.
זאת אומרת, אין הרבה ארכיאולוגיה, כי פשוט היו שם טנקים, ושהטנקים יצאו לקרב ולא חזרו, אז המקום נשאר פשוט כמחסן.
בדיוק, אם כך שומרון שימשה כבירה, ויזרעאל שימשה כמפקדה הראשית, האיום הגדול ביותר על ממלכת ישראל, גם בתקופה הזו, גם בתקופות המאוחרות יותר, מגיע מצפון, מהארמים, מהאשורים.
שישבו איפה?
שישבו בסוריה, צפון סוריה, ולכן סביר מאוד להניח שישראל זה בעצם המפקדה, פיקוד צפון, שמשם מזניקים את הכוחות האליט, מזניקים אותם צפונה במקרה של איום. החופרים גילו דבר מעניין נוסף. כדי להקים את המתחם הצבאי, הבנאים הקימו תחילה מעין במה מוגבעת, מעין פודיום, כדי ליישר את השטח.
כמו בהר הבית למשל.
כמו בהר הבית למשל. הם שפכו שם טונות של אדמה. כאשר החופרים סיננו את האדמה הזו, הם גילו בה חרסים מתקופה קצת יותר קדומה.
אוקיי, אז מה זה אומר לנו?
זה אומר שבסוף מאה עשירית, תחילת מאה התשיעית, שכן בישראל כפר קטן, ואחר כך על גבי הכפר קם המתחם הצבאי. אם תרצה לדעת, כן, כי אנחנו נעסוק בזה בפרק הבא או הזה שאחריו, האתר פעיל כ-40 שנה, ואז הוא נחרב, יכול להיות שזה קשור למרד של יהוא ש... בוא נעסוק בעוד כמה פרקים.
זאת אומרת, עומרי הקים אותו, והוא חרב אחרי...
בזמן נכדו בערך.
זאת אומרת, שבית עומרי קרס.
כשבית עומרי קרס, גם קרסה הבירה הזו. עכשיו, לאור הנתונים האלה, לאור החפירה הזו, יש לנו בעיה. בזמנו של אחאב, ישראל משמש כאתר מלכותי. אין בו כפר, הכפר הרי נגמר כבר לפני כן. לא הייתה מועצת זקנים, לא היה נבות. ואם כך לסיפור של כרם נבות, אין בסיס.
אין בסיס ארכיאולוגי,
אין
היסטורי.
אין בסיס ארכיאולוגי, כי אין כפר וארמון שפועלים יחד.
אוקיי, אז ואכן, מה הפתרון?
אכן יש חוקרים שטוענים שבעצם לא היה ולא נברא סיפור, נובלה, אגדה, לא היה כלום. אבל שלא כהרגלי, כן, אני אשחק עכשיו את החוקר הטוב, אני אציע לכם פתרון שאולי מראה שכן היה פה משהו.
אוקיי, זאת אומרת, אולי יש איזשהו גרעין של אמת בכל
אולי
הסיפור.
אולי יש גרעין היסטורי, ואת הגרעין ההיסטורי הזה מציע נדב נאמן, ואני רוצה להציג אותו בפניכם. עכשיו, כדי להבין טוב יותר את הסיפור של כרם נבות, ואת הממצא הארכיאולוגי, אנחנו נחזור לרגע לפסוקים שקראנו קודם על מלכותו של עומרי. עומרי, ראינו שהוא עשה פעולה אחת, הוא קנה את הר שומרון מעת שמר בכיכרה עם כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה, על שם שמר אדוני ההר שומרון. זאת אומרת, כדי להקים את בירתו החדשה, עומרי קנה את אדמתה מעת שמר. ואכן, כאשר נחפרה שומרון, הסתבר שמתחת לעיר המלכותית, לעיר הבירה של שושלת עומרי, הייתה גם כן אחוזה משפחתית שיצרה יין ושמן.
אוקיי, אז מאיפה הגם כן הזה ששמת עליו את הדגש?
בדיוק, מפני שראינו שגם בישראל, שמתוארת בספר מלכים כבירתה השנייה של שושלת עומרי, התגלה יישוב קדום, שעל גביו נבנה המתחם המלכותי.
אוקיי, אז מה בעצם קורה פה?
אז מה שקורה פה, אנחנו רואים שעומרי אבי השושלת, קנה את הר שומרון בשני כיכרות כסף, מחיר לא נמוך בכלל, והקים בה את בירתו. האם ייתכן שגם אחאב ניסה לעשות דבר דומה בישראל? יכול להיות שגם הוא בא והציע כסף לאנשי הכפר כדי לקנות ולהקים שם את המתחם המלכותי, אבל כאן בניגוד לשומרון אולי חלו סיבוכים. יכול להיות שכאשר אחאב פנה לאנשי הכפר בניסיון לקנות את אדמותיהם, אחד מבעלי הקרקעות סירב למכור את אדמתו. עכשיו הדרך שבה פעלו אחאב ואשתו להשגת הקרקע, בהנחה שתיאור המשפט נכון, אולי מזעזעת בעינינו, אבל לפחות כעת ניתן למצוא לה הצדקה כלשהי. לא מדובר סתם בגחמה רגעית של מלך, אלא בשליט שפעל בדרכים המקובלות. הוא מנסה לרכוש את אדמת ישראל כפי שאביו עשה, כאשר הוא קנה את שומרון. הוא לא סתם רוצה לקנות כרם כי בא לו, כי זה קרוב ליד הארמון שלו, אלא פשוט חייב למנות בסיס צבאי כדי להגן על ממלכתו מפני הרמים.
אוקיי, אז אם אנחנו מקבלים את התרחיש שהצגת כאן, שהיא אפשרות, מה אנחנו בעצם לומדים מזה? מה זה נותן לנו?
זה נותן לנו אולי גרעין היסטורי לסיפור כרם נבות. היה כנראה סיפור קדום שסופר בעל פה, אודות האימות, אימות כלשהו בין אחאב ואיזבל לבין נבות, שהסתיים בהוצאתו להורג של נבות. הסיפור היה ודאי קצר, וכאשר מחבר ספר מלכים קיבל אותו, הוא התחיל למלא אותו בפרטים שונים, כדי להפוך אותו לעשיר יותר, וכדי להתאים אותו למגמות שלו, חשוב יותר.
זאת אומרת, על הדרך נגיד שאחאב גם חוטא, שזה משרת לנו את האינטרסים.
אז הוא דייק באמת במיקום הסיפור, הוא דייק בזמן, אבל הוא כנראה לא מכיר או לא מבין או בוחר להשמיט את הרקע ההיסטורי שבו מתרחש הסיפור. הוא מעביר את האירוע מהזמן שבו ישראל נוסדה לזמן שבו כבר הייתה מרכז ממלכתי חשוב, ועל הדרך כבר, כמו שאמרת, מלכלך על אחאב.
אז בוא נסכם את מה ששוחחנו עליו בפרק הזה של עושים תנ"ך. התחלנו באזכור הסדרה משחקי הכס, כסיפור פנטזיה דרמטי, רווי דמויות גדולות מהחיים, יצרים, פוליטיקה, כוח ומה לא. בהמשך ראינו שהמציאות, לפחות המקראית, עולה על כל דמיון ותסריט. התחלנו את המסע שלנו עם בית עומרי, וסיפרנו עליו מעט, טיפה יותר ממה שכתוב במקרא עצמו. המשכנו לבית אחאב, שהוא בנו של עומרי, שם פגשנו את הזוג הנוצץ של התנ"ך, כמו שכינית אותם, אחאב ואיזבל. בית אחאב סיפק לנו את אחד הסיפורים הדרמטיים בתנ"ך. סיפור כרם נבות הישראלי והשתלשלות האירועים שבאה אחריו. דנו בסירובו של נבות למסירת הכרם שלו, תגובתו של המלך, ויותר חשוב, תגובתה של המלכה סרסי, של איזבל, המלכה. כן דיברנו על העונש הצפוי לזוג. בנוסף, כמו שאנחנו עושים תמיד בעושים תנ"ך, ניתחנו את הפן ההיסטורי של הסיפור, וההיתכנות שבבסיסו של המיתוס עומד גם גרעין היסטורי. אז עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה בועז, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל של עושים היסטוריה שנמצא באתר הבית של עושים היסטוריה, או להצטרף לקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק, בה יש דיונים מרתקים על הנושאים שאנחנו מדברים. תגובות, הערות או הרצאות, אם תרצו לשמוע את בועז באופן אחר, גם תוכלו במייל של התוכנית. עד כאן, תודה בועז.
תודה, להתראות.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.